ישיבה עם רב הקוק הדודי על הקדמה לספר מקורות שיצא לכנס הגדול.
כן. אני האמת לא מבין שצריכים כאן כל כך לתת הקדמה, רק לספר שאנחנו לומדים לפי המקורות בלבד. שמקורות העיקריים בשבילנו זה דברי הארי, ספר הזוהר, אולי ספר הזוהר, ואחר כך דברי הארי, ואחר כך בעל הסולם, ואחר כך רבש. ואלו הארבע המקורות העיקריים, הם נמצאים בשימוש שלנו התמידי בלבד. לא, בלבד לא, כי יכולים לחשוב ש... חוץ מזה אנחנו מזלזלים ביתר. אז וחוץ מזה אנחנו ודאי שמצרפים לזה גם תורה וגם תלמוד וכל העוד מקובלים מכל הדורות. זהו, הלימוד שלנו הוא לפי הנושאים, מפני שכך ראינו שהכי קל לבנות את השיעורים, שאנחנו בונים גם לעצמנו וגם כן לכל החברים שלנו שנמצאים בארץ ובעולם, שנמצאים בזמן השיעור שלנו איתנו בלייב. ולכן כשאנחנו מראש קובעים נושא השיעור ומקורות השיעור, אז אנחנו יכולים לשלוח את זה, להעמיד ברשת ולשלוח לאנשים את החומר הלימוד, שיהיה לפני כולם פסוקי מקור, ואז ב- 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 לפחות בארבע שפות, כן? עברית, אנגלית, רוסית, ספרדית, שאחר כך הם עוד מתרגמים אותם ליתר שפות תבל. זהו, עכשיו החומר שנמצא כאן, שמוגש כאן לקורא, זה חומר שלמדנו, דנו בו, חקרנו וסביבו היינו עושים גם כן שיעורים, גם דיונים, גם השתמשנו בחומר הזה כדי ללמד, לא רק ללמוד, אלא גם כדי ללמד את התלמידים שלנו בקמפוס קבלה, בכל מיני חוגים. ולכן אנחנו רואים בו, בחומר הזה, חומר חשוב. קודם כל, מתוך זה ש... בהקפדה מצאנו פסוקים האלה לנכון להיות איתנו יחד בזמן הגיבוש, בזמן החיבור, לבנות מנגנון קבוצה לגילוי הבורא, להתעלות הרוחנית. וראינו שזה כבר נמצא, אחרי שזה נמצא אצלנו בשימוש כבר כמה שנים, כמה זה? 5-6 שנים, לא יודע.
יותר.
יותר אפילו.
כן. התחלתי, פעם ראשונה היה ב-2010, כשעשינו את המידות, היה תקופה של מידות, זה היה 2016, אבל עוד לפני זה היה כבר...
אז תהיית 10 שנים האחרונות.
כן, כן. זהו,
כן. ולכן החלטנו שאנחנו צריכים לרכז את זה, כן, לקבץ אותם, ולתת אפשרות שיהיה לכל מעניין לפי הנושאים לקבל פסוקים מהמקורות וכך ללמוד כל נושא ונושא לעומק. זהו. ודאי שהלימוד הזה הוא בשום פנים ואופן לא מוחק לנו את הלימוד לפי המקורות שהם מאמרים או אגרות או הקדמות או בכלל כמו תלמוד עשר הספירות, כבר חיבורים כאלה, תלמוד עשר הספירות או ספר הזוהר בעצמו. אבל ראינו שלימוד מהמקורות שונים על הנושא מיוחד, הוא נותן בירור מיוחד לאותו הנושא ומביא לאדם זוויות שונות, בירורים שונים של הנושא שהוא רוצה להתעמק בו, להבין אותו. לא, אני מקווה שהספר הזה יעזור לכם יותר לעומק להכיר את היסודות חוכמת הנסתר ויקרב אתכם כך שהיא תהפוך לחוכמת הגילוי.
מה יש במקורות האלה שאין במקורות אחרים? יש בהם כוח מיוחד או...?
קודם כל זה מקורות שהם יותר מתאימים ל... 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 לדורנו. זה דבר אחד. דבר שני, שהם מרוכזים יחד לפי הנושא. שזה קשה לך... אם אתה רוצה ללמוד איזה נושא, שעל זה חומת הקבלה מדברת, אז אין לך אותו מרוכז כך. וכאן זה כן.
הזכרת מקודם שאנחנו לומדים לפי ארי, רשב"י, בעל הסולם ורבש.
לפי רשב"י,
כן,
ארי,
ארי, בעל הסולם,
כן. רבש, כן.
אוקיי. פשוט בספר סידרנו את זה בעל הסולם רבש ולמטה שמנו את כל שאר המקובלים.
זה לא חשוב. כלומר,
לא חשוב.
לא, לא, לא.
אוקיי,
לא.
כי ארי נמצא גם שם.
כן.
וגם שם כן. נמצא הזוהר והכל.
שארבע העמודים האלו זה...
זה היסודות כן. שלו. אוקיי. מה הייחודיות של הכתבים של...
ייחודיות שלהם שקודם כל הם מהמקורות, שבשבילנו הם ממש מקור קודש כל אחד. זה דבר אחד. דבר שני, שהם מרוכזים סביב הנושאים, כמו שאמרתי. כבר כתבת על זה. ושאנחנו לקחנו, נגיד, מכל המאמר שמדבר, נגיד, על בושה. אז אנחנו לקחנו שם ממש קטע או שניים כאלו שזה אסנס, איך נגיד, נו, ריכוז
okay.
של הנושא. כאלו שורות, כאלו מילים שהן במיוחד בולטות ומבררות לתלמיד הנושא בצורה מאוד בולטת ופתוחה. ראינו שמפסוקים האלה דווקא האנשים מתלהבים יותר, ולכן לקחנו אותם, לצירפנו אותם יחד.
אוקיי. מה הייחודיות דווקא בכתבים של רשב"י, ארי, בעל הסולם, רבש?
נו, זה אלו המקובלים שדיברו על התפתחות העולם, התפתחות הנשמה, בצורה גלויה, יחסית, שהם דואגו שכל אחד בדורו, שהדור ישתמש בהם כדי לבצע את הגמר תיקון הכללי.
איך אתה רואה את הקשר שלהם דווקא לדורנו?
הם כולם התכוונו לגמר התיקון, ולכן זה שייך גם לדורנו, גם לדור הבא אם יבוא, וכן הלאה. הם כולם דאגו לגמר התיקון, ולכן דברים שלהם בשבילנו הם מאוד אקטואליים.
שמקובלים כותבים, הם כל הזמן מכוונים לגמר תיקון?
כן.
ולכן זה יוצא שהכתבים שלהם מתאימים לכולם.
כן.
אתה רואה בלימוד של הקטעים האלה, הכנה עבורנו ללמוד את המאמרים, את האגרות, את ההקדמות של בעל הסולם?
זה ודאי, זה ודאי, כי בכל זאת שאנחנו פותחים אגרות או מאמרים, וקוראים ברצף מאמר או מכל שכן אגרת, שאגרת בדרך כלל היא מאוד הרבה יותר ככה מרגשת, גם בעל הסולם וגם רבש, אז אנחנו רואים שם יתר עומק וסיבה מסובב ויתר פתיחה את הדברים, אבל זה הנושא בעצמו יכול להיות יותר מצומצם, אבל הוא הולך לעומק. מה שאם כן, בליקוטי הקטעים האלה, אנחנו רואים אותו ברוחב. אנחנו יכולים בבת אחת, בסקירה אחת, על פני שניים, שלושה דפים, אנחנו יכולים לראות איך החוכמת הקבלה, מקובלים האלה, זאת אומרת, חוכמת הקבלה, מתייחסת לנושא.
אוקיי, נגיד אחד הדברים המאוד בולטים ששמתי לב אליהם זה שבתוך מאמר יש לך ממש אין סוף, יש לך שם הכל בתוך כל
כן.
מאמר. ושאתה נכנס את הקטעים זה כאילו לקחת איזה אבל, פסיק של הפסיק,
נכון.
אבל זה, גם שם יש חיים שלנו.
כן, אבל אם יש לך כל מיני קטעים שונים בנושא אחד, אז פחות או יותר אתה תופס את הנושא. זהו. כך זה ההבדל בין הליקוטים ובין המאמר לעומק.
מה רוכש אדם מזה שהוא לומד מתוך ליקוטים?
כבר אמרתי. הוא רואה איך חוכמת הקבלה מתייחסת לנושא הזה. חוכמת הקבלה זה מתוך הארבע המקובלים האלה הגדולים, ועוד כמה שמלווים בדרך כלל אותם, כן? וזה, לכן, יש לו בזה מבט של חוכמת הקבלה על נושא שהוא רוצה לדעת, מה אימו. זה דברים שלא היו כתובים בצורה כזאת, באף מקום. אלא בחיבור שלנו, אנחנו רואים שיש לו, יש בו צורך.
אתה רואה יום בחיים שלך בלי מגע עם המקורות?
לא. אז על מה אני יכול לדבר כמה דקות בניתוק מהמקורות. זאת אומרת, בלא לדבר דרך מקור, אבל בעצם אנחנו תמיד דרך המקור, כל הלימוד שלנו. אני לא נותן הרצאה, כן? אם אני מופיע לפני איזה סטודנטים באיזה אוניברסיטה, אז אני יכול לתת הרצאה בלי מקורות ובלי כלום, ואפילו לפעמים באף מילה לא לדבר על מקור, כי זה לא מעניין אותם, נגיד, כן? אבל כשאנחנו מדברים בינינו, אנחנו תמיד מדברים עם הפנייה למקור. לא יכול להיות אף מילה שלנו, לא יכולה להיות בלי חיזוק מהמקור. רפרנס, איך להגיד, נו.
הכל צריך להתבסס על המקור.
כן.
זאת אומרת, גם אתה, כל הזמן אתה יוצא מתוך המקור.
כל הזמן. כל הזמן. כאילו שאני לא יודע כלום חוץ ממקורות, ומתוכם אני חי. כן. ואני חושב שזה דווקא מכובד, ומה שצריך להיות בחוכמת הקבלה. כי כמה שאנחנו יותר מתקדמים בלימוד ובהשגה, אנחנו יותר רואים שאותם הגדולים, בעלי הפסוקים האלה קטעים, כן? עד כמה שהם היו בעומק ובגובה בהשגתם. ולכן אין לנו שום בעיה להשתמש בחומר שלהם, אלא אדרבה, אנחנו גאים שאנחנו כל הזמן שותים מהמקורות האלו.
עוד שאלה, איך אתה מסביר את זה שכל פעם שאדם ניגש למקורות, זה מאיר לו דברים אחרים, כאילו מזהה דברים אחרים מתוך הקריאה? יכול להיות שהוא יקרא אותו קטע אחרי חודש, אותו פסוק אחרי חודש,
זה יהיה משהו אחר. סימן שאדם מתפתח. כי מקורות האלה הם אמת, והאמת של האדם זה המצב שלו הנוכחי, שאם הוא משתנה, סימן שאדם מתפתח, וזה מכובד מאוד. וגם כן ראיתי אותו דבר אצל רבש, שכותב בספרים שלו, ממש על הספר, שליד שיש שם מקור, והוא כותב ליד זה, בגלל זה וזה הוא אומר ככה וככה, אחר כך מוחק, כותב לא נכון על המילים שהוא כתב, כן? וכותב משהו אחר עם התאריך, ויכול להיות שגם שוב מוחק את זה ושוב כותב לא נכון וכותב משהו חדש, וכך כמה פעמים, והוא לא מתבייש מזה. זה ההפך, זה רק אומר עד כמה שאדם מתפתח, כי כל ההתפתחויות שלנו זה מטעות לאמת, שהופכת להיות לטעות בדרגה יותר גבוהה, ואמת בדרגה עוד יותר גבוהה. וככה זה אנחנו, זה נקרא אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. כי רק על פני זה שעשה טוב ורואה את החטאים, כן, ושוב עושה טוב ושוב רואה את זה כחטא וכן הלאה, יותר לעומק, לעומק כל הזמן. ולכן הקטעים האלה הם בשבילנו כעוגן, שכלפיהם אנחנו תמיד יכולים לבדוק את עצמנו ולראות כמה שאנחנו משתנים.
אז יוצא שהמקור הוא כמו אמת נצחית,
כן.
וכל פעם אתה רק, זה נותן לך לראות עוד דברים בך.
כן, מקור זה האמת, זה הסטנדרט, זה הסוף דבר.
איזה מסר אתה יכול לתת לתלמיד שלך שמשתמש בספר הזה לטובת לימוד, לטובת להפיץ?
יש שם כל כך הרבה מקורות וכל כך הרבה נושאים עם לוח מפתחות, עם הכל, שאני חושב כל אחד ואחד שיש לו עבודה עם הקהל, שמלמד או מרצה או רוצה לדבר על איזה נושא, או סתם רוצה, יש לו איזה בעיה בדרכו והוא צריך לברר את זה, הוא בקלות מוצא את הפסוקים הללו ששייכים לנושא שמעניין אותו, ואז משתמש בהם. זאת אומרת, אני חושב ש... אני חושב שדווקא לאדם שעוסק בחוכמת הקבלה, שזה באמת השיטה שהוא כל הזמן רוצה עוד יותר, עוד יותר לרבוש, לרחוש. אז ספר כזה, זה ממש ספר שצריך להיות תמיד לפניו על השולחן.
ולגבי תלמיד שנגיד רק הגיע עכשיו לחוכמת הקבלה, או מישהו שבטעות נפגש עם הספר,
גם כן הוא יכול לראות עד כמה שחוכמת הקבלה היא מדברת על כל מיני נושאים בצורה רחבה ועמוקה, ופותחת לו זוויות חדשות על כל ההגדרות הללו.
צריך איזושהי גישה מסוימת שאני ניגש לקרוא מהספר הזה, או שפשוט אני...
צריך להיות גישה... נו, הוא צריך לדעת איזה יסודות, אחרת הפסוקים האלה יראו לו, הוא לא יבין אותם. צריך להיות בכל זאת איזה שנה ראשונה, שנייה, לא יודע, לימוד בקמפוס או במשהו, אחרת זה לא יהיה לו גישה. אני חושב שאולי כדאי לתת אפילו עוד יותר הקדמה לספר הזה. איך אדם, אם הוא לוקח את הספר הזה, אז מה הוא עושה עמו? כן, אבל אני לא בטוח שזה יועיל לו כל כך. אולי כדאי רק להגיד שזה מיועד ל... זה מיועד ל... אנשים שכבר רוצים להתעמק או משהו כזה, לתת כזה משפט, שהספר לא מיועד ממש למתחילים, כן? אמנם שכל מתחיל יכול לעיין בו, אבל הוא נמצא כספר שיעזור לאדם כבר להתחיל להתעלות במדרגות רוחניות, בהשגה רוחנית. הוא טוב במיוחד לדבר על זה בקבוצה ועשירייה, זה מאוד מיוחד. כן, זה לעשות מזה סדנאות. זהו. בסדר. שלום. כן, דודי.
כן, תודה.